הוא כן שיבח את הרב הלל צייטלין שכתב בספר ספרן של יחידין, דיבר על המשנה של הרב קוק. את זה הוא שיבח הרב ציודה, הוא אמר, את זה הוא דקר את הנקודה, הוא זיהה נכון. אז אנחנו נלך בדרך הזאת ונדבר קצת על, לא על המשנה באופן כללי, אבל ניקח נקודה מאוד מרכזית במשנה שלו, שאתם תראו לבד שיש לה המון השלכות, וככה נראה כמה פסקאות שלו שנוגעות בעניין הזה. אבל עוד עניין לפני שאני מתחיל, ג' באלול זה גם יום פטירת הרב יהושע צוקרמן זצ"ל, מורי ורבי, שזכיתי הרבה לינוק ממנו במשך הרבה שנים. אז אני חושב שאני לא הראשון שאומר את זה, זה לא מקרי שהם נפטרו באותו יום, כי היה פה הקשר מאוד מאוד גדול. הרב צוקרמן הוא ממש חי את תורת הרב קוק, הוא היה מעמיק מאוד מאוד גדול, הרב צוקרמן, ולקח את הדברים מאוד מאוד, הוא חי אותם, הוא היה מסביר אותם גם בצורה מאוד פנימית ומעמיקה, ממש בשיטת הסברה משלו, צוקרמנית, כן, הרב אבינר היה קורא לזה, כן, צוקרמנית. כלומר, היה לו איזו שיטה וכו'. אז אני אעביר את מה שאני אעביר היום מתוך דברים שקיבלתי ושמעתי מהרב צוקרמן, ונתפוס את ההזכרה הזאת לשתי הנשמות הגדולות האלה. לפעמים אומרים, כן, לעילוי נשמתם, שיהיה לעילוי נשמתם, אבל זה כאלה ענקי דורות, אז אנחנו נלמד לעילוי נשמתנו, נכון? מתוך תורתם הענקית, ויהיה זכרם ברוך. מתוך כך שבאמת זהו. אז הנושא שאנחנו נדון מתוך תורת הרב קוק זה הקדושה שבטבע, בסדר? זה נושא מאוד מרכזי שלא תמיד מבינים אותו לצערי בצורה נכונה, מסבירים אותו גם לא תמיד נכון. אז אנחנו אמרתי, נסביר מתוך מה שהרב צוקרמן היה מבאר. יש לנו כמה פסקאות. תסתכלו באורות התחייה, פרק למד. אתם רואים? נתחיל בזה. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ גדריו, הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. אז קודם כל נבהר מה זה הנני רואה אור חיי אליהו עולה. אפשר להסביר את זה בהקשר של הפסקה, כן, אבל אני לא חושב שזו הייתה כוונה של הרב קוק. אפשר להסביר את זה על אליהו ואיך הוא הקודש שבטבע. הוא באמת מלאך הברית. מלאך הברית זה הנקודה של הקודש שבטבע. אפשר להסביר. אפשר להסביר ככה, אבל הרב יחזקאל גרינוולד סיפר לי שהוא פעם שאל את הרב צבי יהודה אם על הרב קוק הייתה רוח הקודש. אז הוא אמר לו, ודאי, הנה תראה מה הוא כותב. אור חיי, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. מה זה אור חיי אליהו עולה? כלומר, כמו להגיד, יש לי גילוי אליהו. מה שאני אגיד לך עכשיו, מתוך רוח הקודש. זה גם מופיע באורות הקודש א', הפסקה הזאת. כמובן בשמונה פרקים, ושם זה גם קצת פחות מצונזר, ושם רואים בוודאות שעל זה הוא דיבר. הוא דבר על ספיחי נבואות אינן צומחות, ובעצם מדבר על זה שיש לו גילוי שמימי מאוד מאוד גדול, הרב קוק, בסדר? עכשיו, מה הוא רואה? אור חיי אליהו, מה הוא רואה מתוך הגילוי אליהו הזה? הקודש שבטבע פורץ גדריו. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס. אני אקרא קצת ויסביר. עם הקודש הלוחם בטבע, הולך להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. יש, אולי אני אסביר בעצם עכשיו, יש שני סוגים של קודש. יש קודש שהוא לוחם בטבע, ויש קודש שהוא קודש שבטבע. מה ההבדל בין שתי הבחינות הללו? הקודש הלוחם בטבע הוא קודש שמתייחס אל הטבע בתור אויב, בתור דבר שמאיים על הקדושה, על עבודת השם, על גילוי החיים האלוהים. ולכן צריך ללחום בטבע. כי הטבע הוא גס, הטבע הוא חומרני, יש בו הרבה כוחות של טוב, וצריך ללחום. עכשיו, כשאנחנו אומרים פה טבע, זה מושג רחב, זה קשור בטבע של האדם, טבע הבהמי, הנפש הבהמית, צריך ללחום בה, צריך לדכא את כוחות הנפש, הרעים, ההשתוללות של היצר, יש עוד סוג של קודש שהוא קודש שבטבע. מה זה קודש שבטבע? כל השנים הטבע היה מאוד מאיים. אנחנו נראה את זה תכף בפסקה. מיציאת מצרים, התורה היא מחנכת אותנו ללחום בטבע. הטבע הוא מנמיך. הטבע ימשוך אותך לעבודה זרה, לפורקן היצרים, לכל הטעויות, לכל חיי החומר והתאוות. זה הטבע. זה מה שהתורה מדריכה בשנים הללו של ההליכה במדבר והכניסה אחר כך לארץ ישראל וכו'. אבל יש קודש שהוא מתגלה בטבע. מה זה קודש שמתגלה בטבע? שהוא בעצם, טוב, זה קודש שהוא, תסתכלו רגע, בגלל, אני אשלח לכם איזה תקציר של הפסקה ואחר כך נקרא את זה בפנים. בגלל הזיכוך הגדול של הגלות, אז הטבע הוא הזדכך. הוא נעשה קרוב יותר אל הקודש. הוא לא כל כך מאיים כמו בתקופת המדבר, כן? בתקופות יותר קדמוניות, של בית ראשון ושני. בגלל הזיכוך, הטבע הוא יותר קרוב אל הקודש. והרב קוק הוא אומר פה קביעה אלוהית. הוא אומר, הנני רואה בעיניי שהקודש שבטבע הוא פורץ גדריו, הולך להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס. זאת אומרת, יש פה שינוי במשנה. זה הקביעה פה, זה החידוש פה. מתוך רוח הקודש הרב קוק בא ודוקר את הנקודה ואומר, היהדות היא עוברת שינוי בהסברות, בהתייחסות לכל מיני תחומים. בתקופת הגלות הייתה התייחסות מסוימת, ועכשיו עם השיבה לארץ, ואני רואה פה את הדור של החלוצים, אנחנו צריכים להסביר את היהדות בפנים חדשות. זה לא שינוי בתוך היהדות, חס ושלום, כן? זאת התורה לא תהיה מוחלפת, כותב הרמב״ם. יודע, התורה היא נצחית וכו'. אבל ההסברה, ההדרכה, היא כן משתנית, בגלל שהדור השתנה והתעדן, ואנחנו נראה את זה עכשיו בסדר בפנים, בתוך הפסקאות האלה, ויש לזה המון המון ביטויים, בסדר? אנחנו תכף ניגע גם בביטויים של זה. אז בואו אני אמשיך. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי אימומים. נגע בכף ירחנו, אבל השמש הלא זרחה לנו. זרחה לרפותנו מצליתנו. תודה רבה. היהדות של העבר, ממצרים ועד הנה, תשימו לב לביטוי הזה, היהדות של העבר, כן? שהיא לחמה בטבע, בטבע המגושם, שהפך אותנו לבעלי מומים. כן, למה בעלי מומים? כי אתה, ברגע שאתה כל הזמן לוחם, אתה בעצמך משלם מחיר גדול, כן? אז היהדות של העבר, ממצרים עד הנה, גם האויב שלך הוא מצליח לפגוע בך, אתה צריך ללחום בו, כן? היהדות של העבר ממצרים ועד הנה, מלחמה ארוכה היא נגד הטבע, בצידו הקאור של טבע האנושי, הכללי, אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. ממצרים ועד התקופה שהרב קוק בא, קובע את הקביעה הזאת, זה מלחמת חורמה נגד הטבע. כן? כן, כל הדרכות של היהדות בתקופת הגלות זה הרבה מלחמה מול הטבע, מול החומר, מול הנפש הבהמית. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו, והוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים, מתבשמים הכוונה מתעלים, מתעדנים. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לדינות נפש ולזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום, ונשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ, והוא הולך ומתקרב אל הקודש. טוב, מה הכוונה פה? כל השנים לחמנו מלחמת חורמה נגד הטבע, ועכשיו הרב כותב מה שמובא בעוד ספרים, ספרים פנימיים, שהעולמות הולכים ומתבשמים. כוונה, יש לעבודה הרוחנית של האומה הישראלית שהיא מצטברת במהלך הדורות, עוד דור ועוד דור מוסיף ועוד דור מוסיף, אז העולמות הולכים ומתבשמים, מתעדנים, מתעלים, והטבע הזדקך. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה. כלומר, הנטיות הטבעיות של האדם הן כבר לא מבטאות רק את כל הרע של העולם, את כל החומריות והיצריות הקשה, הקליפות הקשות, אלא יש לפעמים בדרך טבעית, בדרך שהיא תחושה של זה הטבע שלנו, זה הבריאות שלנו, זה הנורמליות שלנו, תביעה לקדושה ולטהרה, לדינות נפש ולזיכוך החיים. אנחנו רואים את זה, הרב קוק ראה את זה אצל החלוצים, שבאופן טבעי קמו ועלו לארץ, בלי הרבה גמרות ופלפולים, ולקחו נשק ולחמו על הארץ, וישבו את הארץ, ואמרו דברים גם שחלקם טובים וישרים ואמיתיים ומוסריים וערכיים, ולא הכל רכוב והכל, לא, זאת אומרת, הטבע הוא הזדקך, ויש בצורה טבעית קרבה יותר אל הקודש, יש שאיפה לעדינות נפש ולזיכוך החיים. אנחנו רואים אנשים שמתנהלים במידות טובות וכו'. אליהו בא לבשר שלום, ונשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ. אז מה זה אליהו בא לבשר שלום? אנחנו יודעים שאליהו בימיו, זה קשור לתחילת הפסקה של אור חיי אליהו עולה, אז פה אנחנו יודעים שאליהו הוא היה לוחם גדול בעבודה זרה, בכל התומעה שהייתה בימי אחאב, איזבל, הוא קנו קינתי להשם צבאות, קנאי גדול. הקדוש ברוך הוא לקח אותו, ועכשיו הוא בא לבשר שלום. אליהו מלאך הברית. מה הכוונה שאנחנו אומרים ברית אלוהית? אגב, אפשר לשאול שאלות, כן? זה לא דרשה פה של ליל שבת. בסדר? ברור נקודה הזאת. אז מה הכוונה ברית? ברית, הכוונה הטבעה אלוהית. יש לאומה הישראלית טבע קדוש. והוא הולך ומתבטא. בשנים הראשונות, כן, של יצירת האומה הישראלית, ממצרים ועד הנה, הטבע הקדוש הזה היה לו קושי ככה להתגלות בצורה טבעית. זה היה חייב לבוא בדרך של מלחמה, של כבישה מאוד מאוד גדולה. אבל כיוון שבסופו של דבר הגלות היא כן זיכחה אותנו, ויש פעולה גדולה של כל הדורות, של המצוות ולימוד התורה וכו', אז עכשיו זה לא מלחמה כל כך גדולה, והטבע הקדושה של האומה הישראלית, הוא הולך ומתגלה יותר בקלות, יותר בטבעיות, לאו דווקא מתוך לימוד לפעמים, אלא הוא מתבטא, אנחנו רואים היום אנשים לוחמים, מוסרים את הנפש, כן, במלחמה הנוכחית גם, לאו דווקא שהם קמים מתוך ההדרכה של הרמב"ן, כן, על החשיבות של מלחמת מצווה, אלא בטבע שלהם הם מבינים שזה הנכון, זה הטוב. הם מבינים שלשבת בארץ זה הנכון והטוב. מי שהוא לא מבין את זה, אז זה בעצמו קושייה עליו, כן? אבל הם מבינים את זה, זה ברור להם. ברור להם שצריך להתגייס, וברור להם שצריך להילחם, וברור להם שזה ככה, ולאו דווקא מתוך הדרכות של רבנים. יש אליהו בא לבשר שלום, זה מלאך הברית, הוא בא לבשר שהטבע הקדוש של האומה הוא הולך ומתגלה בדור הזה, הוא הולך ומתגלה בדורות האלה. זה מה שהרב קוק הוא קובע, כן? הוא מזהה, זה לא טבע עכשיו גס ומאיים, אלא יש פה ביטוי של טבעי, ככה הרב צוקרמן היה מרבה להסביר, של אמונה, כן? של קדושת הנשמה. באופן ככה, טבעי. הרי, מה זה אמונה? האדם הוא מאשר את הקדושה שבו. הוא חי את נשמתו. הוא נעשה נאמן, התשובה, סליחה, מה זה תשובה? טוב, נדבר קודם כל מה זה אמונה. אדם מאמין, הוא מאשר את נשמתו. הוא חי אותה בארץ. הוא מופיע את ההוויה האלוהית בעצם חייו, וזה מופיע גם כן בצורה טבעית, לאו דווקא בצורה עכשיו אנחנו רואים את זה בהמון המון מערכות. זה מה שאליהו בא לבשר שלום, כתוב הרי הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז הרב קוק יש לו כמה וכמה פסקאות על אליהו הנביא. אליהו, הוא בא לבשר שלום, נכון? והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה זה השיב לב אבות על בנים? מתוך ההכרה בקדושת הנשמה, זה גורם גם כן, ההכרה הזאת. טוב, אתם יודעים מה, אני אדבר על זה בהמשך השיעור, אני לא רוצה להיכנס לזה הרגל אחת. על מה זה ישיב לבבות על בנים. בואו נקשר רגע קרובים. אליהו בא לבשר שלום ונשמתה פנימית, אז השלום פה זה בין הקודש ובין הטבע, או בין הקודש ובין החול. הוא בא לבשר שלום ונשמתה פנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ, והוא הולך ומתקרב אל הקודש, יש התפרצות. נשמע שהרב זיהה בימיו, אנחנו מזהים את זה גם בימינו. זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת שיעבות מלכויות, הולכת ומתרקמת. הרי כתוב שזכירת יציאת מצרים היא תהפך להיות תפל ביחס לגאולה העתידית. אז הגאולה העתידית זה עכשיו, כן? אז מה פה הולך ונהיה תפל? אלא בגלל שביציאת מצרים זה הייתה מלחמה מול הטבע, ובגאולה הנוכחית יש פה באופן טבעי התפשטות של הקודש, התגלות של הקודש. בינינו כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע, והוא מתקרב אלינו. אל הטבע אין הכוונה לטייל בטבע. אל הטבע הכוונה לעולם הטבעי, בתוך נפש האדם, אל המציאות של לאומיות, של מדינה, של וגם, הכל נעשה יותר זך, כן? כל העולם הזה שהיה גס ומאיים, בינינו הולכים ומתקרבים אל הטבע, והוא מתקרב אלינו, הולכו ונכבש לפנינו, ודרישותיו הולכות ומתאמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. מה זאת אומרת? מה זה הולכות ומתאמות? הרב קוק הוא זיהה בחלוצים שהם באופן טבעי חיים הרבה מגמות שהקודש מדריך. אם אדם הולך ולוחם לטובת האומה, מיישב את הארץ, או יש לו איזה ישרות טבעית ומידות טובות וכו'. זה התאמה עם הקודש. אנחנו רואים לפעמים שמתוך התורה שהיא לוחמת בטבע, לא מגיעים לדבר הזה. תורה שלוחמת בטבע זה תורה שלמדו תקופת הגלות. התורה היא לא צריכה ללחום בטבע, היא צריכה להדריך את הטבע. היא צריכה להבין שהטבע הוא לא מאיים ולא אויב, אלא הוא כמו שהנפש הבהמית, היא נועדה שהנשמה תרכב עליה. שאדם ימליך את נשמתו על הנפש הבהמית. אבל הנפש הבהמית היא לא אויב. לא צריך לקחת מסור דיסק ולחתוך את הנפש הבהמית, לדכא את כל כוחות האישיות, החומריות וכו'. אלא צריך להבין, כמו שהמשיח הוא רוכב על החמור, הוא רוכב על החומריות, אז זה הרעיון פה. הרוח הצעיר התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים על ידי שטף של טבע, שבתוכניותו מלא הוא אש קודש. כלומר, הרב קוק בא ואומר, אל תלחמו במגמות האלה, כי זה מגמות שהן ספוגות בקודש. תלחמו במה שהוא יציאה מהקודש. אתם מבינים, הרצל, למשל, הוא באופן טבעי עשה משהו שהוא, שהתורה מדריכה. הוא עשה משהו שהרבה רבנים עם זקנים יותר לבנים ויותר ארוכים לא עשו, נכון? הוא עשה את זה בצורה טבעית, הוא לא עשה את זה בשם התורה. הוא אמר, צריך לדאוג לאומה הזאת, הזאת למדינה, עם שפה, ותרבות משלה ומשפט משלה, וזהו, בצורה טבעית. עכשיו, התורה כולה מדברת על זה. התורה מדברת על הלמתנו בנחלת קודשנו. הוא עשה את זה, בצורה טבעית, הוא נדחף לזה. הוא הרגיש שאור אלוהי רוכב על גביו, והוא נתן לו מקום. וגם בן גוריון, אגב, לא עשה את זה בשם התורה. הכריז, עמד קם, הכריז על מדינה. יפה. הרבה גבורה היה צריך לעשות את זה. אני לא יודע אם אתם יודעים מה היה מאזן הכוחות ערב קום המדינה, וכמה איומים היו, והוא נתן לאור האלוהי להופיע דרכו, בצורה טבעית. זה הקודש שבטבע, בסדר? זה דבר מאוד מיוחד. אז עכשיו, אם אנחנו בתקופת הגלות, הקודש הוא נלחם בטבע, כן? או בתקופת תקופות יותר קדמוניות, כי הטבע הוא גם היה גס, וצריך לדכא אותו, צריך להילחם בו, צריך לא לאפשר לו מדי לחרוג. היום יש לנו בעיה חדשה, שאנשים מרגישים שהם רוצים לשחרר יותר מדי כוחות, ופה דווקא צריך הדרכה, מה כן מתוקן, מה לא מתוקן, אבל הרבה דברים כבר מתוקנים, אבל זה נושא לשיעור אחר. בכל מקרה, הכישרון הזה להעמיד קדושה שבטבע זה רק בארץ ישראל. תסתכלו רגע בפסקה כ"ח. הדברים ברורים או שזה יותר מדי עמוק? מה? שאני לא מסביר טוב.
למה בארץ ישראל?
אז הנה, פה הוא מסביר. למה דווקא בארץ ישראל? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה דווקא בארץ ישראל? כי הגלות, בעצם טבעה אנחנו בקבר. הנשמה היא כמו מרחפת באוויר, אתה מבין? והגוף הוא בקבר, כן? אז ממילא אתה בורח מכל מה שהוא חומר, מכל מה שהוא גופני, מכל מה שהוא לאומי, כי הלאומי לא קיים, החומרי וכל הסביבה פה היא מאיימת, אז ההדרכות הן כזה צומצמות, עבודת הפרט הרבה, בעיקר עבודת הפרט, דל אדמות של הלכה, ובריחה מהחומר, כי החומר הוא אויב גדול, נכון? ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן, כתוב בספר חובות הלבבות. כן? זה נכון, הרב קוק אומר, זה נכון, בתקופת הגלות זה נכון. אבל בארץ ישראל זה לא נכון. ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל בניין. בארץ ישראל. כי בארץ ישראל זה נשמה שחוזרת לגוף. זה כבר לא נשמה פורחת באוויר. זה כבר לא רק קדושת הפרט. ונשמת נס ישראל מסתלקת ופורחת. אלא פה זה נשמת האומה חוזרת לגוף שלה, שזה ארץ ישראל. הגוף שלנו זה ארץ ישראל. ויש פה הופעה של הנפש, שזה הדור, המדינה, הלאומיות. יש פה ביטוי ארצי לנשמה הכללית הזו. וכיוון שהמהלך הוא כזה, שכמו שהנשמה היא בנויה והיא הולכת ומשתלשלת, אני לא יודע אם מפה בקי או לא יודע, ברוחניות הנשמה היא הולכת ומשתלשלת מן הנשמה אל הרוח ואז אל הנפש ואז אל הגוף. הגוף הוא בעצמו ביטוי, הוא כלי לקבלת הנשמה, אבל הוא גם אמור להופיע את הנשמה. אז הרב צוקרמן, זצ"ל היה הרבה מסביר את זה בתורת הרב קוק. את הנקודה הזאת, שהנשמה היא הולכת ומתגלית. היא מתגלית דרך האישיות שלך, דרך הגוף שלך, דרך היחס שלך אל החיים. אתה עסוק בלגלות את הווייתו יתברך. הוא מהווה את הווייתו ואתה הווה אותה. אתה מאשר אותה בעצם בחייך. זה הביטוי של האמונה. התשובה היא זה שאדם שב אל עצמו, אל עצמיותו האלוהית. אתה יכול להסביר את התשובה גם בדרך אחרת, שאני הולך נלחם ברע שבי, בחטאים שבי, באבונות שבי. לא, הרב קוק היה מסביר את הכל בדרך הזאת, של הקדושה שבטבע. כן, אנחנו נראה תכף בפסקה הבאה. אדם יש לו טבע של קדושה, יש לו, תסתכלו רגע, טוב, יש פה שני ביטויים של טבע, זה קצת מבלבן. צריך להתרגל קודם כל לעובדה שיש מושג טבע רוחני, כן? טבע הנשמה. והטבע הנשמתי הזה הוא הולך ומתפשט ומשתלשל עד לכדי מעשים שהם חושפים את הדבר הזה. זה ביטוי של אמונה, של הקדושה, של התשובה. עכשיו, בכל השנים היה פה מלחמת עולם. הגוף הוא רק נלחם בדבר הזה. ועכשיו החומריות, הצד הנפשי, הצד היותר ארצי, יותר חומרי, יותר טבעי, הוא יותר הזדקך והוא יכול יותר להופיע את קדושת הנשמה. אין ברמה של הפרט ואין ברמה של הכלל. בסדר? אתה מבין מה אני אומר? בגלות זה לא שייך. בגלות... מה? יש כלים מזוכחים, כן. קודם כל, הכלי החדש שהתחדש זה מדינת ישראל, ארץ ישראל. זה לא היה 2000 שנה. 2000 שנה לחמנו בטבע כי... אבל זה הקדושה של ארץ ישראל. תסתכלו רגע בפסקה הבאה. יש עוד שאלה? כן, כן.
מה שהשתנה זה הדרך לגילוי הטבע הרוחני או הטבע הרוחני עצמו? כי אומרים שבדורות הקודמים...
לא, אני אגיד לך, מה שהשתנה... זה היכולת לחיות בנאמנות אל הנשמה, שנעשה יותר קל, כי הטבע הוא פחות גס, פחות מאיים, פחות דוקר. התחנכנו, כאילו עם הזמן הפנמנו משהו, המצוות של כל הדורות הם פעלו משהו, הגלות פעלה משהו, הגלות היא בעצמה... יסורים ממרקים, נכון? ועכשיו, אבל זה, ההבנה הזו היא הבנה מאוד משמעותית, כי זה שינוי בהדרכה. אתה צריך עכשיו להסביר את כל היהדות בפנים חדשות. בפנים של, טוב, לא את כל היהדות, אבל כל העולם של אמונה ומוסר והדרכות לדור ותשובה ו... ותיקון המידות גם. שאני אומר חטאתי, נכון? אנחנו תכף נגיד הרבה, חטאנו, פסענו, נכון? יום כיפור, סרטים את תשובה, כבר התחילו היום סליחות, נכון? מה אתה מתכוון? מה אתה מתכוון? אז אדם יכול להגיד, חטאתי, כי אני קליפה, נכון? כי אני מרושע, כי אני אפס, כי אני... אדם גרוע, נכון? יש ספרים כאלה שמשדרים לאדם, תדע לך שאתה 0.00000001, כן? ואם מאוד מאוד תתאמץ, אז אולי, כולי ואולי, אחרי מהלך של עשרות עשרות שנים, אז תתעלה להיות 0.00000001, שזה פי 10. אבל בסך הכל אתה אדם קטן ונמוך, וחומרי מאוד. כאילו לוחם בטבע, תשבור את הנפש הבהמית, תרסק אותה. והרב קוק לא ככה. אומר לאדם, תשמע, אתה אדם אלוהי, יש לך נשמה קדושה, טבע של קדושה שאתה צריך לחשוף אותו. כשאתה אומר חטאתי, אתה מתכוון, האור האלוהי שהיה אמור להופיע דרך חיי, החטיא את מטרתו. לא חייתי בנאמנות לנשמתי. אבל אני אדם טוב, אני אדם קדוש, נשמה היא תאורה, היא עליונה. אתם מבינים? מבינים את ההבדל? זה הבדל, עכשיו כל הפסיכולוגיה של האדם משתנית, הוא מאמין בעצמו. הוא אומר, וואו, כאילו, בסדר, פספסתי, לא חייתי בנאמנות לנשמתי, אני אדייק את עצמי, אני חטאתי, כאילו, החטאתי את השליחות שלי, יש לי שליחות אלוהית בעולם. זה, 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 זה אמונה בקדושת הנשמה. הטבע הוא, הוא צריך להתיישר, אבל הוא לא כל כך מרושע, הוא לא כל כך, כל הזמן צריך לדכא אותו, והאדם הוא עסוק לגלות את האינסופיות שבו, את האלוהיות שבו, וכל המציאות היא מגלת את 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 רצון השם, את האינסוף, את האינסוף ברוך הוא. כל המציאות היא שר השיר של אמונה. לא המציאות היא מאיימת עליי והיא דוקרת אותי והטבע הוא... לא, זה שינוי של כל התפיסה, ההבנה הזאת. זאת אומרת, כל תקופת הגלות היינו צריכים, כתוב, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, נכון? כן? ריגזו ואל תחטאו, הגמרא אומרת, אמרו בלבכם וכולי, אז לעולם ירגיז אדם יצר טוב יצר רע. אז הרב קוק כותב, כאילו, זה נכון, בתקופת הגלות צריך להרגיז, אבל בדור שלנו לא צריך כל כך להרגיז, כי צריך להכווין. הרב צוקרמן זה צד, הוא היה ככה מסביר את הנקודה, אני כבר מתחיל להסביר, טוב, הוא היה מסביר ככה, הוא מסביר ככה את העניין של חטא, מה זה דם חוטא, כן? דם, לא, הוא היה מסביר ככה את העניין של השטן, מה זה השטן? הוא אומר, זה כמו להגיד, כאילו, אדם שהוא, זה מה שאתה אומר, שחיין. שחיין זה מי שעסוק בלשחות, נכון? אדם שהוא עסוק בלסתות. כלומר, הוא לא נאמן לנשמתו, אז הוא סטיין. הוא סטן, כזה סטיין. רק ככה מסביר, כאילו... זה לא משהו מבחוץ אליך, זה אתה לא מכוון, אתה לא מכוון לקדושת נשמתך. זה מהפך שלם הדבר הזה, כן? יש המון המון כתבים של הרב קוק בהמון המון תחומים. הוא מסביר שהדור שלנו הוא בנוי, סתם במאמר הדור, לתשובה מאהבה. לא תשובה מהיראה. תשובה מאהבה. למה? בגלל שהטבע הוא הזדקך. אז אני רוצה לעשות את הדברים כי אני מזדהה איתם. כי אני מאוהב בהשם. כי אני... מתוך הבנה של הנשמה הכללית, האדם שהוא חלק ממנה, שהוא איבר של כנסת ישראל, הוא שב בתשובה מאהבה. כל ההסברות של הרב. ותשובה מהירה, זה אדם עושה את זה כי יש לו רווח. תשובה מהירה. הוא לא רוצה עונש, לא רוצה להסתבך עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר, אתה צריך לשחד את הנפש הבהמית כדי שתקשיב לך. אתה אומר, תשמע, תזכה לגן עדן, לחיי עולם הבא. כי הטבע הוא כל כך גז וחומר, אתה צריך לשחד אותו כל מה, אתה צריך לאיים עליו. כל מיני ביטויים של עונשים וכו'. אבל עכשיו, הסברים כאלה הם לא תופסים את הלב. למה? כי הטבע יזדקך. אתה תבוא שתביא לי דרשה כזאת על הפחדות וגיהנום וזה, אני אגיד לך את האמת, אני לא צריך את זה. ואני אגיד לך, זה מתאים אולי, זה תורה של אסירים, זה... לך תדבר איתם שם, אבל איתי זה סתם מעצבן אותי הדרשה שלך, זה לא... אני רוצה לעשות את הדברים כי אני מזוהה איתם. זה ביטוי של מה? שהזדקחו את הטבע, של הקדושה שבטבע. של ה... לא צריך את זה, לא צריך את כל המכות חשמל האלה, נכון? לא צריך... בן אדם חולה, אתה צריך להביא לו מכות חשמל. בן אדם בריא, אתה לא צריך להביא לו את הפולסים האלה. אז הדור שלנו, בקטע הזה, הוא לא רוצה את זה, הוא לא צריך את הדרשות האלה יותר מדי. אולי קצת כמו מלח בסלט, אבל אל תאכיל אותי כערה של מלח. קצת. זה טוב שיהיה קצת, יראת העונש, נכון וזה, אבל... לא, יש כאלה, זה התורה שלהם, זה ביטוי של הקדושה שבטבע. אתם מבינים, זה להמון המון מערכות, הקביעה הזאת משפיעה. בוא תסתכלו רגע עוד פסקה, אני אנסה לתפוס עוד משהו. תסתכלו רגע, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה, אתם רואים, זה פרק כ"ח, מאורות התחייה. קדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כן, אז מה זה שכינה שירדה?
שכינה שירדה, מה זה גיאוגרפית? השכינה ירדה כאילו גיאוגרפית? כוונה, ירידת השכינה זה כוונה ביטוי של נוכחות אלוהית יותר מצומצמת. בסדר? שכינתה בגלותה, שכינה בגלות. ואז יש כישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. זה בחוץ לארץ. לוחמת את בטבע, כמו שראינו בפסקה הקודמת. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה, זה קדושה חסרה. צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו ובישומו הגמור, והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ, ותדין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. כלומר, כל ההדרכות שהיו בגלות, אנחנו לא זורקים אותן, אומרים, טוב, זה כבר לא רלוונטי, זה לא... לא, צריך פשוט להסביר אותן בפנים טיפה חדשות. ודאי שזה דברים חשובים, הכל דברים עליונים, דברים נכונים. אבל לפעמים הם מתאימים לדור מסוים ולא לדור שלנו, כן? אני שומע לפעמים דרשות כאלה שברדיו, שומע זה, תמיד חכם מדבר וזה, ש... הוא לא מחובר לפסקאות האלה, או לספר אורות. הוא כאילו מדבר עם הדור, כאילו הדור זה הדור שלפני 300 שנה. וזה מין הדרכות שלא מתאימות, כן? לוחמות בטבע. גם עכשיו, כן? אפילו ביחס לגיוס, כן? זה כאילו הגיוס הוא נוגד את התורה, נכון? ככה זה נראה. מה? ככה זה נשמע, תשמעו את הדברים, נכון? יארג בל יעבור. נכון? ומצד האמת, מצד האמת, זה הופעה טבעית של התורה, כן? אנשים שהם, בטבעיות שלהם מתגייסים, הם מרגישים, אתה צריך, לא קודש שלוחם בטבע, אלא קודש שמתגלה בטבע, אתה צריך לעשות, לשים מדי צבא ולהגיד לשם ייחוד קודשה בריחו. נכון? הרב ציודה, שהיה עורך, היה נכנס למרכז הרב, היה אומר, 2000 שנה חיכינו למדים האלה. היה מנשק את המדים. היה, מה זה זה? למה הקדושה היא צריכה ללחום בטבע? ראיתי, מקימים איזו ישיבה במקסיקו. יהיו שם פנימיות טובות לאברכים ומלגות גבוהות. עשו שם הנחת אבן פינה. הביאו גדולי הזמר החרדי. ישיבה מאוד מפורסמת. אני אומר, מה זה קשור לדור? כאילו, אנשים שאין להם את התורה, הם מבינים שצריך לגור בארץ. אתם מבינים? ויש פה... קודש שלוחם בטבע הוא משלם מחיר. משלם מחיר, הוא מצומצם. זה... אז עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות בבבל שיקבעו בארץ ישראל. כשבאים להשכלה העליונה הזו של הקדושה השלמה שבטבע, קולט בקרבה גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע, ומתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודדת לגמרי. יש מלחמה, יש פסקה באורות הקודש, לא נספיק לראות את זה. ב' עמוד שניות ז' של המלחמה הזאת בין הקודש ובין הטבע. זו מלחמה כי כל אחד הוא מופיע בצורה מצומצמת. אבל הקודש השלם הוא לא נלחם בטבע, הוא כולל את הטבע. הוא מתגלה בטבע. הטבע מגלה אותו גם באופן טבעי. ורואים את זה. אז המלחמה חודדת לגמרי, מידת הדין מתבשמת והכל נוטה כלפי חסד. כל הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה, גם הכוחות הטבעיים, החומריים, הם משמשים לעבודת השם, כפי מה שהם בטבעם, והם קדושים ומוכשרים לעילוי היותר עליון, והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך, ואדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, ועימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב שנאמר בקרבך קדוש. כלומר, כשיש את ההבנה הזאת של הקדושה הנשמתית שהיא הולכת ומתפשטת עד למדרגות היותר חומריות, חיצוניות, טבעיות, אז כמו שהשלה כתב, השלה כותב ספר חיי, איפה זה נמצא? הוא כותב על פרשת בראשית, תורה או בתורה, הוא כותב, הנשמה, הגוף, הנשמה קודש קודשים, והגוף קודש. ככה כותב השלה. הרבה מתורה הרב קוק יונק מהאמירה הזאת. ככה הוא ראה, השלה. הגוף הוא קודש. אתה לא צריך ללחום בחומריות, להגיד, חומריות. נכון? החומריות היא משמשת את הקודש. החומריות היא, היא כלי גדול להופעת כלל ישראל. אנחנו צריכים את הדבר הזה. אתה לא צריך להגיד, חילוינים האלה מה הם אומרים, נכון? לא, תסתכל מה הם אומרים. חלק מהדברים שהם אומרים, תשמע, יש לך מה לשפר, מה לתקן. הם אומרים את זה, יש להם נשמה קדושה, כן? ימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש, יש פה נשמה קדושה שהולכת ופועלת, פועלת על הדורות, והרבה דברים ישרים וטבעיים קורים. לא, זה לא מלחמה, ואתה צריך לכלול את הטוב שיש שם. אתם מבינים, זה משפיע על היחס אל התשובה, אל המוסר, אל הגאולה, יחס אל הרחוקים. זה הנושא הזה, זה נושא, נושא מאוד מאוד משמעותי, היחס לתהליכי הגאולה, כן? אבל זה לא, לא נצליח לגוע בהכל. אז זה הקדושה שבטבע. כלומר, מה זה הקדושה שבטבע? זה הקדושה המוטבעת בנו, שהיא הולכת ומתפשטת עד למדרגות היותר עליונו, היותר תחתונות. בצורה טבעית, כמו שהנשמה היא מתפשטת עד הגוף, מתפשטת עד המדרגות היותר ארציות. והחידוש שראינו שם בפסקה הראשונה, אני רק אגיד אותו, בתקופות קדמוניות זה הייתה מלחמה, והגוף הוא ביטה כוחות מאוד מאוד קשים, גסים, יצרים, והיה צריך ללחום. בדור הזה זה לא צריך כל כך להרגיז את היצר הרע, אלא איך הוא כותב פה, ואדם חש בקרבו חופש של נועם קודש. יש התפשטות של הנשמה, יש ביטוי של האמונה בהכל. בעצם זה שאתה חי, אתה כבר מאשר את האלוהי. בעצם זה שאתה חי בארץ ישראל, זה בכלל. החול הוא לא מאיים אם אתה עסוק בלאשר את אלוהי בחיים שלך. טוב, יש פה הרבה עוד טיפה מן הים אמרתי. יש שאלות עד לפה, הדברים ברורים? מה? מבינים את הנקודה שרציתי להעביר פה? מה? העסק פה מובן? מה? אתה מבין, אורי? מה? כן? אז בסדר, זה חלק מ... זה נושא מאוד עמוק, בסדר? זה נושא שצריך גם להקל אותו, זה קשור לקדוש... לתורת ארץ ישראל, שהרב הרבה לדבר עליה, שהיא לא... היא כוללת את כל צדדי החיים, גם את החומריות, גם את הטבע, גם את הצדדים היותר חיצוניים, הכל הוא מתראה בארץ ישראל, מתוך שאוויר ארץ ישראל מחכים, בתור אלוהי, בתור מגלה את הווייתו התברך, וכל קדושת הדורות והעבודה שלהם היא גרמה לזה שה... הטבע יותר מזוכח, אנחנו יכולים יותר להיות שייכים לדבר הזה. מה שלא היה אפשרי בדורות קדמונים, היה בדור הזה הוא אפשרי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות. מה? 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 כי זה הכל, זה אותה נקודה, בדיוק. זה הנקודה. הכל, מה זה הישן נתחדש וה... זה הנקודה הזאת, זה נקודה מאוד מרכזית בכל כתבי הרב. הקביעה הזאת, ההבנה שלו, שלא צריך ללחום כל כך חזק נגד הטבע, החומר, זה איתים לדורות אחרים. בדור שלנו אתה יכול להיות יותר בנחת איתם, ואפילו לגלות את הקדושה שמתגלה דרכם בצורה טבעית, בצורה לראות את הטוב שבזה, לראות את הכל בתור מהלך אלוהי. לא... בסדר? הכל משמש את הגאולה. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בשורות טובות, להתראות.